השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן מרדכי, ולהבדיל לרפואת שמעון חיים בן מרים, ולרפואת בנימין בן חנה, לרפואת יצחק מנדל בן דינה פריידה, ולרפואת שושנה בת זיסל בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף סמכי במסכת עירובין, נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, נסיים באמצע סמכווה ועמוד א', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך בנושא אגדתא של אתמול, של שכרות ומתוך זה עוד הרבה נושאים אחרים, בחלק השני נחזור לנושא של גוי שגר בחצר. אז החלק הראשון, אתמול עסקנו בענייני יין ושכרות, אז היום נמשיך את זה ונחלק את זה לחמישה סעיפים, שכל סעיף מתקשר לסעיף שלפניו. אז הסעיף הראשון אומר רב ששת בשם רבי אלעזר בן עזריה, שאפשר לפתור את עם ישראל מן הדין, כי זה בעצם לא אשמתנו שחטאנו לאורך הדורות, זה בגלל שהיינו שיכורים מכל הצער של הגלות, כמו שכתוב בישעיהו, שחורת ולא מיין. אבל זה מקשה הגמרא, הרי גם לשיכור יש אחריות על מעשיו, ואם הוא עושה משהו נענש, הדבר היחיד ששיכור פטור ממנו זה רק תפילה, כי הוא לא יכול לכוון. עונה הגמרא שתי תשובות, תשובה אחת, גם רבי אלעזר בן עזריה התכוון רק לתפילה, כלומר הוא יכול לפתור אותנו מן הדין על זה שלאורך הדורות לא התפללנו בכוונה, אבל על שאר החטאים השכרות היא לא תירוץ. תשובה שנייה, שבגמרא לא ממש מובאת כתשובה, אבל היא בעצם סוג של תשובה, אומר רבי חנינה, מה שאמרנו שהשיכור אחראי למעשיו, זה בשכרות רגילה. אבל מי ששיכור כלות, אז כבר הוא לא אחראי למעשיו, ואפשר לומר שגם עם ישראל היה שיכור כלות מרוב הצרות. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני, כיוון שהזכרנו ששיקור פטור מתפילה, הגמרא מביאה לזה עוד רשא, כתוב באיוב מ"א, גאווה אפיקי מגנים, סגור חותם צר. והגמרא דורשת שגאווה זה אדם שיקור, כי כשהוא שיקור הוא מתגאה, והמילה מגנים רומזת לתפילת 18, שמתחילה בברכת מגן אבות, וממילא הפסוק רומז לשיקור שעושה משהו שקשור לתפילה, ואז השכר שלו זה סוף הפסוק, סגור חותם צר, כלומר סוגרים אותו וחותמים אותו שהצרות לא יבואו אליו. עכשיו מה השיכור צריך לעשות בשביל לזכות לזה? לזה רומזת המילה השנייה בפסוק, אפיקי. מה הכוונה? אז רבי חנין אומר שאפיקי זה מלשון להעביר, כלומר שהשיכור צריך להעביר מעליו את התפילה, כלומר לא להתפלל, ואז הוא זוכה לאותו שכר. רבי יוחנן אומר דבר דומה אבל בצורה הפוכה, הוא אומר שאפיקי זה לא מלשון להעביר, אלא זה מלשון לגלות, והכוונה היא שהשיכור צריך לא לגלות את התפילה, כלומר לא להתפלל, ואז הוא זוכה כאמור לאותו שכר. עכשיו מה הנפקמינה? הרי שניהם בסוף אומרים לא להתפלל, הנפקמינה זה שכולם יודעים ששינה מעבירה שיכרות, אז אם השיכור הולך לישון ומתעורר באופן טבעי, אז ברור שהוא כבר יכול להתפלל. השאלה היא, האם הוא יכול לישון ולהתעורר באופן מלאכותי? כלומר, לבקש ממישהו להעיר אותו ואז להתפלל. שאומרת הגמרא שלרבי חנינה הוא לא יכול, כי הוא צריך להעביר מעליו את התפילה לגמרי עד שהוא יקום לבד. רבי יוחנן אומר שהוא יכול, כי הוא רק צריך לא לגלות את התפילה מיד כשהוא שיקור, אבל אם הוא ישן קצת, הוא יכול, כמו שבאמת רב ששת ביקש שיעיר אותו. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה כבר באמצע עמוד א', כיוון שדיברנו על זה ששיכור לא מתפלל, הגמרא מביאה עוד ארבעה מצבים שבהם צריך לא להתפלל כי הוא לא מרוכז. מצב ראשון, רב אומר שכל שאין דעתו מיושבת עליו, כמו שכתוב בצר אל יורה, כלומר כשאדם נמצא במצב של צרה שלא יורה בביתין, ומזה לומדים גם שלא יתפלל. אגב, הפסוק הזה לא מופיע בתנך, אולי בבן סירה. מצב שני, רבי חנינה אומר שביום שבו הוא כעס הוא לא היה מתפלל, כי גם אז אין לו ריכוז. מצב שלישי, רבי לזר אומר שהבא מן הדרך הוא עדיין תרוד מהדרך, ולכן הוא לא מתפלל שלושה ימים. לומדים את זה מעזרה, שרק אחרי שלושה ימים שבאו מהדרך הוא התחיל לבדוק מי נמצא איתו, וככה גם נהג אבוד שמואל. ומצב רביעי, שמואל עצמו לא התפלל בבית שהיה בו שחר, ורב פאפה בבית שהיה בו הרסנה, שזה דגים מתוגנים, כי זה ריח שמקשה על התפילה. עד כאן סעיף שלישי. כמובן בימינו אנחנו מתפללים בכל מקרה, כי אומרים שבימינו ממילא הריכוז שלנו בתפילה הוא לא משהו, אבל בכל זאת אפשר ללמוד מכאן עד כמה חשוב כן לנסות להתאמץ ולשאוף לריכוז הרבה יותר גבוה. זה היה סעיף שלישי. סעיף רביעי, כיוון שדיברנו על ריכוז בתפילה, אגב זה נדבר גם על ריכוז של הדיינים כשהם בדין, ועל הריכוז בלימוד תורה, ונאמר על זה שלושה דברים. דבר אחד, מרוק ולא היה הולך לדון בביתין ביום הדשוטה, יום עם רוח דרומית, כי זה יום שקשה להתרכז בו. דבר שני, אביי ורב מספרים על כמה שאפילו דברים קטנים יכולים לפגוע בריכוז בלימוד תורה. אביי אמר שאפילו מאמא שלו ביקשה להעביר לו את הקוטח, זה כבר היה מוציא ממנו את הריכוז. רב אמר אפילו אם הקצה אותו קינה. ודבר שלישי בהקשר הזה, הגמרא דנה, מתי הכי טוב ללמוד תורה, והמורים מתחלקים כאן לשתי קבוצות. קבוצה אחת אומרת שהכי טוב זה ביום, אז יש את הריכוז הכי טוב. בקבוצה הזאת יש לנו את רב יהודה, שאומר שלא נברא הלילה אלא לשינה, כלומר, אל תנסה להתאמץ ללמוד בלילה, עדיף לישון וללמוד טוב ביום. ומורה נוסף זה רבי זרע, שמעיד על עצמו שהשמועות שלו מחודדות, כי הוא למד אותם ביום. והשלישי זה רב נחמן בר יצחק, שאומר, אנחנו פועלי יום, כי זה עיקר זמן הלימוד, זו הקבוצה הראשונה. בקבוצה השנייה ישנו גם כן שלושה אמוראים שאומרים שגם בלילה זה זמן טוב ללמוד. ריש לקיש אומר את זה לגבי אור הירח, אומר לא נברא הירח אלא כדי שיוכלו ללמוד גם בלילה. רב חיסטה גם כן למד בלילה, והבת שלו שראתה שמאוחר אמרה לו לא כדאי שתישן קצת, והוא אמר לה אני אשן כבר בעולם הבא. והשלישי זה רב חבר יעקב, שעקרונית הוא למד רק ביום, אבל הוא אומר שאם הוא לא הספיק את מה שהוא תכנן, אז הוא פרה את החוב שלו ללימוד גם בלילה. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי ריכוז בלימוד תורה. סעיף חמישי, כיוון שהזכרנו יין, אז שבע שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה עוד ארבעה דברים, רובם טובים על יין. דבר אחד, רבי חנינא אומר שכל המתפתה ביינו, כלומר הוא נגיד כעס על חבר, ואז הוא שותה כוס יין וזה מרגיע אותו והוא בא להתפייס עם החבר, אז יש בו מידת קונו. כלומר הוא נוהג כמו הקדוש ברוך הוא, שאחרי שנוח הקריב את הקורבנות, אז השם הריח את ריח הקורבן והתפייס כביכול עם העולם. זה דבר ראשון. דבר שני, רבי חנינא אומר שהיין נברא כדי לנחם את האבלים שישתו וזה ירגיע אותם, וכדי לתת שכר פה בעולם הזה לרשעים שישמחו כאן ובעולם הבא יאנשו. דבר שלישי, רבי חנין בר פאפה אומר שאיך אתה יודע אם אדם באמת קיבל את הברכה של העשירות? כשהיין אצלו נשפך כמים, כמו שכתוב, וברך את לחמך ואת מימך, ודורשים שמימך הכוונה היא ליין. ולמה כתוב מים? כי אם זה נשפך כמים, אז זה מראה שהשם באמת ברך אותך. ודבר רביעי, נשים לב שיין זה גימטריה של 70, וגם סוד זה גימטריה של 70, וגם בסנהדרין היו 70 חכמים. עכשיו, מה זה אומר לנו? שאצל רוב האנשים, כשהם שותים, מאבדים קצת משיקול הדעת, ולכן נכנס יין, יצא סוד, הם מתחילים להגיד שטויות, או מתחילים להגיד דברים שהם לא אמורים לומר, אבל יש אנשים שאצלם למרות שהם שותים דעתם יושבת עליהם, ועליהם נאמר הגימטריה של הסנהדרין, כלומר אדם כזה יש בו דעת של 70 זקנים שהוא מצליח לשלוט על הדעת, ורבי אלי בהמשך הגמרא אומר דבר דומה, שאדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. כלומר אתה רוצה לדעת מה האופי האמיתי של אדם, תראה אותו כשהוא עצבני, תראה איך הוא מתייחס לכסף, ותראה איך הוא מתנהג כשהוא שותה יין. עד כאן הסעיף החמישי, ובזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור של האגדתא, ועכשיו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו שוב לנושא של גוי שגר בחצר, ואת החלק הזה נחלק לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על מצב של חצר לפני מחצר, כשהגוי נמצא באחת מהחצרות. בסוגיה השנייה נדבר על גוי שמגיע או שמפחדים שהוא יגיע באמצע שבת. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה לגבי חצר לפני מחצר, אבל לפני שנתחיל אותה נזכיר שתי מחלקות שראינו, אחת מהמשנה ואחת מהמשנה בעין ה'. המחלוקת שראינו במשנה זה לגבי גוי שגר בחצר, שראינו שהוא כן מהווה בעיה, אבל מצד שני אי אפשר לעשות איתו עירוב חצרות, ממילא הדרך היחידה זה שהוא יזכיר את הרשות שלו, ואם הוא לא עשה את זה, אז גם היהודים אסורים לטלטל לחצר, ושם ראינו מחלוקת מי כמה יהודים הוא אוסר, כלומר רבי מאיר אומר שהוא אוסר כבר כשיש איתו רק עוד יהודי אחד בחצר, לעומת זאת רבי אלעזר בן יעקב אומר שעל יהודי אחד הוא לא אוסר, והוא רק אוסר על שני יהודים ומעלה, והסברנו שזה כי רק על זה חזל גזרו, כי רק זה מצב שכיח. אז שוב, לפי רבי מאיר הוא אוסר גם על יהודי אחד, לפי רבי אלעזר בן יעקב רק על שניים ומעלה. זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה היא במשנה בעין ה', שגם אותה הזכרנו לאחרונה כמה פעמים, וזה האם רגל שהיא מותרת במקומה אוסרת במקום אחר. כלומר, אם יש חצר לפני מחצר, כלומר חצר חיצונית, ובתוכה יש פתח לחצר הפנימית, כך שאנשי הפנימית חייבים לעבור דרך החיצונית בשביל להגיע לחצר שלהם, זה בעצם נקרא שיש להם דריסת רגל בחיצונית, כלומר גם החיצונית קצת שלהם, האם הם גורמים לזה שהחיצונית לא יכולים לטלטל מהבית לחצר, כי הרי יש כאן עוד מישהו שהם לא עשו איתו עירוב חצרות. אז אם מדובר שאנשי הפנימית לא עשו עירוב חצרות בפני עצמה, אז הם נקראים רגל האסורה במקומה, כלומר בפנימית, אז לפי כולם הם אוסרים גם על החיצונית. אבל אם הם עשו עירוב חצרות בפני עצמן, כך שמהבית שלהם לחצר שלהם, כלומר הפנימית, הם כן יכולים לטלטל, כלומר הם נקראים רגל המותרת במקומה, האם הם אוסרים על החצר החיצונית אם הם לא עשו עירוב איתה? לגבי זה רבנן אומרים שהם כבר לא אוסרים, אבל רבי עקיבא אומר שהם אוסרים. אז שוב, רגל האסורה במקומה אוסרת לפי כולם שלא במקומה, רגל המותרת במקומה לפי רבנן לא אוסרת, לפי רבי עקיבא אוסרת. אז עד כאן שתי המחלוקות כהקדמה. עוד פעם, מחלוקת אחת במשנה שלנו, האם גוי אוסר גם על יהודי אחד? לפי רבי מאיר כן, לפי רבי אליעזר בן יעקב לא. מחלוקת שנייה, האם רגל המותרת במקומה בחצר הפנימית אוסרת בכל זאת שלא במקומה, כלומר בחצר החיצונית, לפי רבנן לא, לפי רבי עקיבא כן. עד כאן ההקדמות, עכשיו מתוך זה ניגש למקרה שלנו. אז המקרה שלנו זה גם כן חצר לפנים מחצר, רק שבכל אחת מהחצרות יש רק יהודי אחד, ובאחת מהחצרות יש גם גוי, או בפנימית או בחיצונית. אז שוב, יש יהודי פנימי ויהודי חיצוני, ויש את הגוי שהוא או פנימי או חיצוני, והשאלה היא מה הדין של היהודים. זה המקרה, ועכשיו בוא נבדוק את המקרה הזה לפי שתי המחלקות שהקדמנו. אז קודם כל, לפי רבי מאיר במשנה שלנו, שגוי אוסר גם על יהודי אחד, אז אם הגוי הזה בחצר החיצונית, אז ברור שהוא יאסור על היהודי החיצוני. אם הוא בחצר הפנימית, אז הוא יאסור גם על היהודי הפנימי, כי הרי הוא איתו בחצר, אפילו שהוא רק יהודי אחד, והוא גם יגרום לאיסור בחצר החיצונית משתי סיבות, גם הוא עצמו יאסור שם, כי הרי לגוי יש דריסת רגל, וגוי יכול לאסור על יהודי אחד לפי רבי מאיר, וגם כיוון שהוא כבר אסר על היהודי הפנימי, אז עכשיו היהודי הפנימי נחשב לרגל האסורה במקומה, ורגל האסורה במקומה ברור שאוסרת שלא במקומה, כך שגם היהודי הפנימי יאסור על החיצוני, וגם אם יעשו ביחד עירוב חצרות זה לא יעזור, כי הרי הגוי יאסור עליהם. אז זה לפי רבי מאיר, אם הגוי בחיצונית אז החיצוני אסור, אם הגוי בפנימית כולם אסורים. עכשיו בוא נבדוק את זה לפי רבי אליעזר בן יעקב, שלדעתו הגוי אוסר רק אם יש שני יהודים. אז אם הגוי בפנימית, אז הגוי עצמו לא אוסר על היהודי הפנימי, כי הרי גוי לא אוסר על יהודי אחד לפי רבי אליעזר בן יעקב, אבל היהודי הפנימי יכול להיות שמהווה בעיה על החיצוני, כי הרי הוא מסתובב לו בחצר, וזה תלוי במחלוקת בעיני לגבי רגל המותרת במקומה, כי הרי היהודי הפנימי מותר במקומו, כי הגוי לא אוסר עליו, אז לפי רבנן הוא לא אוסר על החיצונית, כי הרי רגל המותרת במקומה לא אוסרת שלא במקומה, אבל לפי רבי עקיבא, רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. ממילא, היהודי הפנימי אוסר על החיצוני, ואם הם יעשו עירוב חצרות, אז הם אמנם פתרו בעיה אחת שהיהודי אוסר, אבל הם פתחו בעיה שנייה, וזה שהגוי עכשיו יאסור. כי הרי גוי אמנם לא אוסר יהודי אחד לפי רבי אליעזר בן יעקב, אבל הוא אוסר שניים, וברגע שהם עשו עירוב חצרות, אז הם הפכו לשניים בחצר אחת גדולה, ואת זה הגוי כן אוסר. אז שוב, לפי רבי אליעזר בן יעקב, לפי רבנן, הגוי לא מהווה שום בעיה, כי הגוי לא מהווה בעיה ליהודי, וגם היהודי לא מהווה בעיה ליהודי. לפי רבי עקיבא, זה כן בעיה, כי אמנם הגוי עצמו לא מצליח לאסור את היהודי הפנימי, אבל היהודי הפנימי אוסר את החיצוני, ואם הם יעשו עירוב חצרות, אז גם הגוי יאסור אותם. כל זה עם הגוי בפנימי, עם הגוי בחיצוני, ההבדל היחיד הוא שהפנימי עכשיו מותר, אבל החיצוני עדיין באותה בעיה לפי רבי עקיבא, כי הפנימי אוסר עליו, ואם הם יעשו עירוב חצרות, אז הגוי יאסור על שניהם. אז זאת הפריסה של הדינים, ועכשיו נראה מה שהגמרא אומרת על זה. נחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון, הגמרא מדברת על מה קורה כשהגוי בפנים. אז לגבי כשהגוי בפנימי, רב מביא שרבי אסר, רב ששת ורבא אמרו על זה שכנראה זה לפי רבי מאיר, כי כמו שאמרנו באמת לפי רבי מאיר, כולם אסורים במצב כזה גם הפנימי וגם החיצוני. אבל רב יוסף ששמע את זה, אמר להם שלא יכול להיות שרב אמר את זה דווקא לפי רבי מאיר. למה לא? משתי סיבות. קודם כל, אם זה לפי רבי מאיר, אז למה צריך בסיפור הזה את החצר החיצונית? היא לא מוסיפה שום דבר לסיפור. הרי רבי מאיר אומר שגוי אוסר גם על יהודי אחד, אז הוא אוסר גם על הפנימי וגם על החיצונית. החיצונית לא מוסיף לנו שום דבר עקרוני. סיבה שנייה זה שרב עצמו אמר בפירוש שהיהודי הפנימי בפני עצמו מותר, וכל הבעיה זה רק על החיצוני. ממילא לא יכול להיות שזה רבי מאיר, כי הרי לפי רבי מאיר גם על היהודי הפנימי יש בעיה. לכן רב יוסף אומר שרב לא אמר את זה לפי רבי מאיר, אלא לפי רבי אליעזר בן יעקב, שגוי לא אוסר על יהודי אחד, אלא רק על שני יהודים, ואז הכל מובן, כי באמת בחצר הפנימית אין שום בעיה, כי זה רק גוי ויהודי אחד, וכל הבעיה זה דווקא בחצר החיצונית, שאז באמת היהודי הפנימי אוסר על החיצוני לפי רבי עקיבא, ואם הם יעשו עירוב, אז הגוי אוסר על שניהם גם לפי רבי אליעזר בן יעקב. עד כאן השלב הראשון בסוגיה הראשונה, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השני. בשלב השני עולה השאלה הבאה, עד עכשיו כשהתייחסנו למקרה שלנו לפי רבי אליעזר בן יעקב, אז בדקנו מבחינה טכנית האם בכל חצר זה נחשב שיש יהודי אחד ואז לא גוזרים, או שני יהודים ואז גוזרים, לכן למשל החצר הפנימית עקרונית מותרת, כי יש שם רק יהודי אחד, אפילו אם הגוי נמצא שם, החצר החיצונית אסורה או כי הגוי אוסר עליה, או כי היהודי הפנימי אוסר עליה, ואם הם עשו עירוב חצרות, אז הגוי אוסר על שניהם, כי אז הם נחשבים לשניים. ככה הבנו עד עכשיו, שבודקים כל חצר בפני עצמה, האם היא נחשבת לאחד או שניים, אם שניים אז גוזרים, אם אחד אז לא גוזרים. אבל עכשיו עולה השאלה, כך לפי התוספות, שזאת הסתכלות קצת טכנית, והיא מתעלמת מהסיבה שבגללה רב אליעזר בן יעקב מבדיל בין אחד לבין שניים. הרי מה הסיבה שהוא מבדיל? הוא אומר שזה לא שכיח שיהודי לבד יגור עם גוי, כי הוא יפחד מהגוי שיפגע בו, אבל שני יהודים זה כן שכיח, לכן על אחד לא גזרו, על שניים גזרו. ממילא נשאלת השאלה, למה אתה בודק כל חצר בפני עצמה, האם היא אחד או שניים? בוא נבדוק את כל המצב הזה בכללותו, ואת הבדיקה הזאת אפשר לעשות בין לכולה ובין לחומרה. לכולה זה שאולי נאמר על הפנימי, נכון שאתה טכנית לבד כרגע בלי עוד יהודי, אבל סוף סוף יש כאן יהודי בחצר השכנה, אז אולי המצב הזה של שני יהודים בשתי חצרות צמודות, זה כן שכיח, ואז נגזור עליך גם לפי רב אליעזר בן יעקב, למרות שלכאורה טכנית אתה לבד בחצר. זה לכולה, מצד שני אפשר גם אולי ללכת לחומרה, ולומר שגם אם הפנימי והחיצוני עשו עירוב חצרות, שאז אני אומר שהגוי אוסר עליהם, כי אז טכנית זה כבר נחשב כשניים, עוד פעם אל תבדוק טכנית האם זה נחשב לשניים, תבדוק האם המצב הזה שכיח או לא. אם המצב הזה הוא לא שכיח, אז לפי רבי אליעזר בן יעקב צריך לא לגזור אפילו שטכנית זה נחשב לשניים. אז זאת השאלה הכללית שעולה כאן, היא לא ממש כתובה בגמרא, אבל היא עולה מבין השורות. שוב, אל תבדוק כל חצר מבחינה טכנית האם זה נחשב אחד או שניים, אלא תבדוק את המצב הזה בכללותו. ואם זה שכיח, צריך לגזור גם לרבי אליעזר בן יעקב, אפילו שטכנית זה נחשב אחד. אם זה לא שכיח, צריך לא לגזור, אפילו שטכנית זה נחשב שניים, כי הם עשו עירוב חצרות. אז זאת השאלה הכללית, וממילא אנחנו צריכים עכשיו לבדוק האם המצב הזה שכיח או לא, אבל לפני זה אומר התוספות, את הבדיקה הזאת נעשה רק לגבי המקרה האחרון שהזכרנו, כלומר המקרה של הקולה, ולא לגבי המקרה של החומרה. כלומר, אומרים התוספות, גם אם באמת אומר שהמצב הזה הוא כן שכיח, אפילו אז אנחנו לא נאסור על היהודי הפנימי. למה? כי יש כלל שלא פלוג. כלומר, ברגע שלפי רבי אליעזר בן יעקב חזל לא גזרו על יהודי לבד, אז אפילו אם במקרה אותו יהודי לבד זה נחשב כן שכיח, בכל זאת לא גזרו, כי לא פלוג. אז ברור לפי התוספות שלהחמיר, אנחנו לא הולכים להחמיר בעקבות הבדיקה הזאת, אלא אם כבר אז רק להקל. כלומר שנאמר שאולי נכון ששתי החצרות עשו עירוב תחומין, ואז לכאורה הגוי אמור לאסור עליהם כי עכשיו הם שני יהודים, אבל בכל זאת, אולי אם זה לא שכיח, אז בכל זאת אולי לא נגזור. והקדמה הזאת מביאה אותנו עכשיו סוף סוף לגמרה עצמה. אומרת הגמרה, בוא נבדוק באיזה מקרה זה שכיח ובאיזה לא. אז לגבי כשהגוי גר בפנים, אומרת הגמרא שהמקרה הזה באמת כן שכיח, וממילא, כמו שאמרנו, אם הם עשו עירוב חצרות, אז אנחנו כן גוזרים, כי הם שני יהודים, וזה כן שכיח, ממילא אין סיבה לא לגזור גם לרבי אליעזר בן יעקב. לעומת זאת, כשהגוי גר בחוץ, כאן הגמרא מתלבטת האם זה שכיח או לא. אם נאמר שזה לא שכיח, אז אפילו אם הם עשו עירוב חצרות ביחד, וטכנית הם נחשבים לשניים, בכל זאת לא נגזור. אם זה לא שכיח, אז אולי באמת נקל ונאמר שאפילו שהם נחשבים טכנית לשניים, בכל זאת לא גוזרים, כי לא גוזרים על דבר לא שכיח. זה באופן כללי, עכשיו בואו נבין את הסברות, למה זה שכיח וזה אולי לא שכיח. אז לגבי מצב שגוי גר בפנים ויהודי גר איתו, זה יחסית שכיח, כי היהודי לא כל כך מפחד מהגוי, כי אם הגוי יהרוג אותו, יהיה קשה לגוי להתחמק, כי הרי היהודי החיצוני ישאל אותו איפה היהודי השכן שלך, והגוי הפנימי לא יוכל להגיד אני לא יודע, אולי הוא הלך לאיזה טיול, כי הרי היהודי החיצוני יודע מי יוצא ומי נכנס, כי הרי כל מי שיוצא ונכנס יוצא דרכו, ממילא אם היהודי הפנימי ייעלם, אז מיד החיצוני יזמין משטרה, אז הגוי יודע את זה, וממילא היהודי הפנימי יחסית בטוח, ולכן המצב הזה שכיח. לעומת זאת, אם הגוי גר עם היהודי בחיצוני, אז מצד אחד אפשר לומר שאם הגוי יהרוג את היהודי ויעלים אותו, הפנימי לא יוכל לדעת, כי הרי אם הפנימי ישים לב שהשכן שלו נעלם והוא ישאל את הגוי איפה היהודי החיצוני, הגוי יגיד לו הלך לשוק, והיהודי לא יכול לדעת שזה לא נכון, ממילא זה מצב מסוכן יותר, וממילא גם פחות שכיח. זה מצד אחד, מצד שני יש גם שיקול הפוך, וזה שכל הזמן היהודי הפנימי מסתובב גם בחצר החיצונית, כי הרי משם הוא נכנס ויוצא. אז אמנם הוא לא יוכל לדעת אם היהודי נעלם, אבל הוא כן יכול לפקוח עין, כי הרי הוא כל הזמן עובר שם, אז זה דווקא כן נותן איזשהו ביטחון גם ליהודי החיצוני שנמצא עם הגוי, אז אולי זה דווקא כן מצב שכיח. אז זאת ההתלבטות לגבי המקרה הזה שהגוי גר בחיצוני, האם זה נחשב שכיח או לא, כששוב, אם זה לא נחשב שכיח, אז אפילו שהם עשו עירוב חצרות וטכנית הם נחשבים לשניים, לא נאסור, כי המצב הזה הוא לא שכיח. זאת ההתלבטות, ומכריעה הגמרא שכן אוסרים. עכשיו לא ברור בגמרא האם היא הכריעה שאוסרים גם כאן כי לדעתה זה כן נחשב שכיח, וממילא אם הם עשו עירוב חצרות הם נחשבים לשניים והגוי אוסר, או שהיא הכריעה שאוסרים פשוט כי היא שוללת את כל הכיוון חשיבה הזה, והיא אומרת לא מעניין אותי המצב בכללותו האם זה שכיח או לא, אלא יש לנו כלל מאוד טכני, אם זה נחשב שניים אוסרים, אם זה לא נחשב שניים לא אוסרים, וזהו, ואל תשאל שאלות כלליות האם כל המצב הזה שכיח או לא. בכל אופן כאמור, ברגע שהם עשו עירוב חצרות, לא משנה עם הגוי בפנים או בחוץ, לפי רבי אליעזר בן יעקב אוסרים על שניהם. בזה הגענו כמעט לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לסוגיה השנייה בחלק השני של השיעור. הסוגיה השנייה מדברת על חצר שיש שם כמה יהודים וגוי, והגוי הזה לא היה בכניסת שבת, אבל הוא חוזר באמצע שבת, ועל הנושא הזה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון אמנם מדבר על המקרה שלנו, אבל מבחינה הלכתית הוא לא עוסק בנושא שלנו, אבל בכל זאת זה מובא כאן. הגמרא מספרת על ריש לקיש והתלמידים של רבי חנינה שמגיעו לאיזשהו פונדק, והם נקלעו למצב שהזכרנו, כלומר שהיה שם גוי, אבל הוא לא היה שם בכניסת שבת, והם לא רוצים לסמוך על זה, כי הם יודעים שמתישהו באמצע שבת הוא יבוא, וכמו שאמרנו זאת בעיה, אז הם רוצים להזכיר מאותו גוי. הבעיה היא שאותו גוי לא נמצא, אבל היה איזשהו פתרון. אותו גוי לא באמת היה בעל הבית, הוא רק היה סוחר באותו מקום, אבל המזכיר של אותו גוי כן היה במקרה, אז הם רצו לזכור את הרשות מהמזכיר. עכשיו, זה תלוי באופי של החוזה בין המזכיר לבין הגוי הזה הסוחר. אם החוזה הוא כך שהמזכיר לא יכול פתאום לבוא לגוי ולומר לו, תלך, אני לא רוצה שתזכור אצלי יותר, אז זה אומר שלגוי יש ממש רשות באותה חצר, וברור שהמזכיר לא יכול להזכיר ליהודים בשם הגוי, הרי הוא לא בעל הבית באותו זמן, הסוחר הגוי הוא בעל הבית. אבל אם החוזה שהם עשו כן מאפשר לבעל הבית לסלק את הסוחר, אז הם התלבטו האם עצם זה שלבעל הבית יש יכולת לסלק את הסוחר הגוי, זה בעצם מראה שיש לו מספיק בעלות בשביל להזכיר בעצמו ליהודים את השטח של אותו סוחר גוי, או שזה לא מספיק. אז הם התלבטו, וריש לקיש אמר, בואו ליתר ביטחון נעשה את זה, נזכור, וכשנגיע לרבותינו נשאל אותם, והם הגיעו ובאמת אמרו להם, טוב שעשיתם, אתם יכולתם לזכור מאותו בעל הבית. עד כאן הדיון השני. הדיון השני הוא הדיון הבסיסי במקרה שלנו, של גוי שמגיע באמצע שבת, וזה מה הדין של העירוב חצרות, והאם בכל זאת אפשר לעשות משהו. עכשיו נקדים שהסוגיה כאן הולכת לפי שיטת רב יהודה במשנה בדף פיוו, שכל עוד הגוי לא נמצא, אפילו שאני יודע שהוא עתיד לחזור בשבת עצמה, בכל אופן כל עוד הוא עוד לא חזר, אז העירוב חצרות שלנו היהודים עירוב ואפשר לטלטל. אבל ברגע שהגוי יחזור, אז העירוב כבר פוקע, ואז זה כבר לא יעזור שהגוי יזכיר את הרשות שלו, גם בהנחה שאפשר לעשות את זה בשבת, כי היהודים עצמם עכשיו בבעיה, כי העירוב שלהם פקע, ועירוב חצרות אפשר לעשות רק לפני שבת. עכשיו, איך היהודים יכולים בכל זאת להציל קצת את המצב? אז לעזור לכל היהודים בחצר הם לא יכולים, אבל לפי רבי יוחנן הם יכולים לעזור לפחות ליהודי אחד. איך? אז קודם כל הם יזכרו את הרשות של הגוי, גם אם זה באמצע שבת, נראה עוד מעט בדיון השלישי שזה מותר. אחר כך, כאמור, עדיין לשאר היהודים זה בעיה, כי כבר אין להם עירוב חצרות, אבל מה שיעשו זה שכל היהודים, חוץ מאותו יהודי, יבטלו את הרשות שלהם, ואז בעצם נשארנו עם יהודי אחד, ואותו יהודי יכול לטלטל בלי בעיה. זה לפי רבי יוחנן, ועכשיו נקפוץ לרגע לאמצע סמכבב עמוד א', ונראה ששמואל חולק בזה על רבי יוחנן, כי שם הוא מביא שלושה כללים מתי אפשר לעשות ביטול, כשהכלל השלישי הוא שאפשר לעשות ביטול רק שגם אפשר לעשות אם רוצים עירוב חצרות, ולכן במקרה שלנו שבו בערב שבת אי אפשר באמת לעשות עירוב חצרות, כי אם הגוי כאן אי אפשר, וגם כשהוא לא כאן אי אפשר, כי כשהוא יבוא אז העירוב יפקע, אז לכן גם אי אפשר לעשות ביטול. כך הגמרא מסבירה ממש בתחילת סמכבב עמוד ב'. ממילא לפי שמואל במקרה שלנו שהגוי חוזר באמצע שבת, אין מה לעשות, וגם ליהודי אחד אי אפשר לעזור. אז שוב, אם הגוי חוזר באמצע שבת, לפי שמואל אין מה לעשות, לפי רבי יוחנן יש, יזכרו את מקומו, ואחרי זה כולם יבטלו ליהודי אחד. עד כאן הדיון השני לגבי גוי שמגיע באמצע שבת, ועכשיו 10 שורות לפני סוף סמכי עמוד ב', נעבור מתוך זה לדיון השלישי, ונראה האם באמת בכלל אפשר לזכור את הרשות מהגוי באמצע שבת. אז גם כאן הגמרא מתחילה בסיפור של המוראים שהגיעו לפונדק, הפעם זה היה רבי חנינה בר יוסף ורבי חייא בר אבא ורב אסי, וגם אצלם היה גוי שלא היה בכניסת שבת, והם עשו עירוב חצרות עם עצמם, והם לא סחרו מהגוי, כי הרי הוא לא היה, ואז הוא הגיע באמצע שבת, והשאלה היא, האם אפשר באמצע שבת לזכור מהגוי? מה זה יעזור? כמו שאמרנו מקודם, הם יזכרו מהגוי את השטח שלו, ואז ביניהם הם כולם יבטלו את הרשות שלהם, וכך לפחות יהודי אחד יוכל לטלטל מהבית לחצר. אז האם אפשר לזכור מהגוי באמצע שבת? אז זה תלוי למה נדמה את הסחירות מהגוי. האם נדמה את זה לעירוב חצרות, שאת זה כאמור חייבים לעשות לפני שבת, או שנדמה את זה לביטול רשות, שאת זה, כמו שאמרנו, אפשר לעשות בשבת עצמה, ואז גם את הסחירות אפשר לעשות בשבת עצמה. זאת הייתה ההתלבטות שלהם, ורב אסי אמר לא לעשות את זה, אבל רבי חנינה בר יוסף ורבי חייא בר אבא, ובסוף גם רבי יוחנן, אמרו כן לעשות את זה, אפשר לזכור גם באמצע שבת. עכשיו, על זה שאמרנו שגם רבי יוחנן אמר את זה, הגמרא מקשה מזה שרבי יוחנן אמר שסוחר דומה למערב. לכאורה, למה הוא התכוון? שכמו שמערב זה דווקא לפני שבת, גם סוחר זה דווקא לפני שבת. אבל דוחה הגמרא, לא נכון. באמת סוחר זה גם באמצע שבת, ומה שרבי יוחנן אמר שסוחר דומה למערב, זה לגבי שלושה דברים אחרים. וזה שגם בסחירות, כמו בעירוב חצרות, לא צריך שווה פרוטה,
דבר שני, שכמו שבעירוב חצרות, אני לא חייב לקבל את העירוב דווקא מבעל הבית, אלא גם מהפועל שלו, ורשי מוסיף, כמו שלמדנו אתמול, שאפילו אם הבעל הבית גוי, אבל הפועל שלו שמביא את העירוב חצרות יהודי, אז זה יכול להיות עירוב חצרות, אז אותו דבר, כשסוחרים מהגוי אפשר לסחור על ידי הפועל שלו. ודבר שלישי שבימים דומים, שכמו שבעירוב חצרות, אם למשל כולנו עירבנו ביחד ועכשיו אנחנו רוצים לערב עם עוד חצר, לא צריך שכולנו נערב עם אותה חצר, אלא מספיק שאחד מאיתנו, אז בצורה דומה, אם יש כמה יהודים ויש גוי אחד, אז לא צריך שכל היהודים יבואו ויזכרו את השטח של הגוי, אלא מספיק אחד שבא בשם כולם. אז בכל אופן, אלה הדברים שבהם עירוב חצרות דומים לסחירות מהגוי, אבל הם לא דומים לגבי מתי עושים את זה, כי כאמור, לפי רבי יוחנן, את הסחירות מהגוי אפשר לעשות גם באמצע שבת, לעומת זאת עירוב חצרות, זה דווקא לפני שבת. בזה הגענו ממש לאמצע סמך וו עמוד א', וסיימנו את הסוגיה השנייה בחלק השני של השיעור. אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, נחזור קודם על החלק השני כי הוא עדיין טרי לנו בראש, וזה לגבי גוי שגר בחצר עם יהודים, חילקנו את זה לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה דיברנו על חצר לפני חצר, כשיש יהודי אחד בכל חצר וגוי באחד מהם. לגבי זה אמרנו שלפי רבי מאיר שגוי אוסר גם על יהודי אחד, אז אם הגוי בחצר הפנימית, אז שני היהודים אסורים, הפנימי גם בגלל הגוי וגם בגלל היהודי, כי עכשיו היהודי הוא רגל האסוריה במקומה בגלל הגוי, אם הגוי בחיצוני אז הוא אוסר על החיצוני ולא על הפנימי, אלא אם כן הם עושים עירוב חצרות. זה לפי רבי מאיר. לפי רבי אלעזר בן יעקב שגוי אוסר רק על שני יהודים, אז זה מביא אותנו למחלוקת רבנן ורבי עקיבא לגבי רגל המותרת במקומה. כלומר שלפי רבנן לא משנה איפה הגוי, לשני היהודים מותר. לפי רבי עקיבא שרגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אז היהודי הפנימי אוסר על היהודי החיצוני, והדרך היחידה שלהם להיות מותרים זה אם הם יערבו אחד עם השני. הבעיה היא שאז הם הופכים לשניים, ואז הגוי הוא כבר אוסר עליהם, כי גוי כן אוסר על שניים לפי רבי אלעזר בן יעקב. היחיד שיכול להיות מותר זה אם הגוי בחיצוני, אז היהודי הפנימי יהיה מותר, אלא אם כן כאמור הוא עירב עם החיצוני. זה היה שלב ראשון בסוגיה הראשונה. שלב שני זה שהגמרה שאלה למה אנחנו בודקים כל חצר, האם היא נחשבת יהודי אחד או שני יהודים. בוא נשאל שאלה כללית יותר, האם כל המצב הזה שכיח או לא. אם הוא שכיח צריך לאסור גם לפי רבי אלעזר בן יעקב אפילו שזה יהודי אחד, ואם זה לא שכיח צריך להתיר אפילו שזה שני יהודים. אז לגבי לאסור אומרים התוספות שלא נחמיר כי יש לו פלוג, לגבי להתיר הגמרא באמת מתלבטת האם זה שכיח או לא. כשהגוי בפנימית הגמרא אומרת שזה כן שכיח, כשהגוי בחיצוני הגמרא מתלבטת, ואם זה באמת לא שכיח לכאורה צריך להתיר אפילו כשהם עשו עירוב חצרות, אבל המסקנה הגמרא אוסרת. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה בחלק השני הייתה לגבי גוי שבתחילת שבת לא היה, והגמרא כאן היא כמו רבי יהודה במשנה בפיוו, שכל עוד הגוי לא נמצא אז הוא לא אוסר, אז שאר היהודים יכולים לעשות ביניהם עירוב חצרות, אבל ברגע שהגוי מגיע אז הוא הורס להם את העירוב חצרות. ואמרנו שלפי רבי יוחנן יש עדיין פתרון, וזה שהם יזכרו מהגוי, ואז כל היהודים יבטלו את הרשות שלהם ליהודי אחד, וכך לפחות אותו יהודי יוכל לטלטל. לעומת זאת שמואל באמצע סמך וו עמוד א' אומר שאי אפשר, כי בכל מקום שאי אפשר לעשות עירוב חצרות, למשל במקרה שלנו, כי כשהגוי מגיע ומפקיע את העירוב, אז גם אי אפשר לעשות ביטול רשות. זה היה דיון ראשון בסוגיה הזאת. דיון שני היה לגבי מקרה שבו הם רצו במצב הזה לזכור מהבעל הבית של הגוי, כשהחוזה בין אותו בעל הבית לבין הגוי זה שהבעל הבית יכול לסלק את הגוי מתי שהוא רוצה, והמסקנה היא שבאמת הם יכולים לזכור מהבעל הבית. דיון שני זה האם אחרי שהגוי הגיע אפשר לזכור מהגוי באמצע שבת, והמסקנה היא שאפשר גם לפי רבי יוחנן, כי הסחירות מהגוי זה כמו ביטול, כמו שביטול אפשר באמצע שבת גם את הסחירות אפשר. וזה שרבי יוחנן אמר שהסחירות דומה דווקא לעירוב חצרות, והרי עירוב חצרות צריך דווקא לפני שבת, הגמרא מסבירה שהיא דומה לעירוב חצרות לא לגבי הזמן אלא לגבי שלושה דברים אחרים, וזה שאפשר בפחות משווה פרוטה, ושאפשר גם לפועל של הבעל הבית, ושאחד יכול לעשות בשם כולם. זה היה החלק השני של השיעור. החלק הראשון היה אגדתא לגבי יין ודברים שנספחו מזה, וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את הפסוק ושחורת ולא מיין, שאומר רבי אלעזר בן עזריה שבעצם כל עם ישראל שיקורים לאורך הגלות מרוב הצרות, וזה פותר אותנו מן הדין. על זה הקשנו הרי גם שיקור אחרי למעשיו, וענינו או שבאמת נכון וזה פותר אותנו רק מהתפילה שלא התכוונו כמו שצריך, כי באמת שיקור לא מתפלל, או תשובה שנייה, אם הוא שיקור כלות אז הוא כבר לא אחרי למעשיו. בסעיף השני הבאנו דרשה על שיקור שלא מתפלל מהפסוק באיוב, גאווה אפיקי מגינים סגור חותם צר, שהשיקור שהוא כרגע במצב של גאווה הוא צריך להסיר ממנו או לא לגלות את התפילה שזה מגינים,
ואז הוא זוכה להיות מוגן מהצר, מהצרות, וראינו מחלוקת, האם הוא יכול לבקש שיעירו אותו, ואז הוא בכל זאת יתפלל. ובסעיף השלישי, אגב זה ששיקור לא מתפלל, ראינו עוד ארבעה מצבים שבהם לא מתפללים, כי אין ריכוז, וזה כל שדעתו לא מיושבת עליו, ואדם שכעס באותו יום, והבא מן הדרך לא מתפלל שלושה ימים, ובבית שנמצא בו שחר, או קסה דארסנה, שאז קשה להתרכז. ובסעיף הרביעי, דיברנו על הריכוז שצריך גם בדין ובלימוד תורה, שביום של רוח תורמית אל יורה בדין, וגם דברים קטנים יכולים להוציא מריכוז בלימוד, ומתי יותר טוב ללמוד תורה, מתי יש יותר ריכוז, ביום או גם בלילה. והסעיף החמישי, ראינו עוד ארבעה דברים על היין, שזה יכול לעזור להתפייס עם חבר, ומי שעושה כך נוהג כמו הקדוש ברוך הוא, ושזה עוזר לנחם אבלים, וזה נותן שכר לרשעים בעולם הזה, וזה סימן ברכה כשזה נשפך כמים, ושמי ששותה יין ובכל זאת שומר על יישוב דעתו, אז יש בו מידת הסנהדרין, ודבר דומה, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו, כל טוב.